תודה לתשומת הלב שלכם, אז נתחיל בשיעור. אז אם כולם בבקשה יכולים לשבת במקום. בשיעורים שלפני חופשת יום העצמאות אמרנו שמה שמניע את המהפכה המדעית ב-500 שנים האחרונות זה אותו שילוב בין המסורת המדעית מצד אחד לבין תהליכים פוליטיים וכלכליים מצד שני, ובפרט האימפריאליזם האירופאי והצמיחה של הכלכלה הקפיטליסטית. דיברנו מעט על הקשר בין המסורת המדעית לבין האימפריאליזם האירופאי, ואז עברנו בסוף השיעור האחרון לדבר על הצמיחה של הכלכלה הקפיטליסטית. ומה שננסה השיעור הזה לעשות זה באמת לסכם את ההיסטוריה הכלכלית של ה-500 שנים האחרונות ב-90 דקות. ואמרנו שזה בעצם לא כזה מסובך, אפשר לסכם את כל ההיסטוריה הכלכלית של העולם ב-500 שנים האחרונות במילה אחת ויחידה, וזאת היא המילה צמיחה. המאפיין החשוב, הבסיסי ביותר של הכלכלה המודרנית, זה שהיא צומחת בקצב מסחרר וכמעט ללא הרף. העולם מייצר כל הזמן יותר ויותר ויותר, כמות הסחורות וגם כמות הכסף כל הזמן עולה. אז פה ושם יש איזה משברים כלכליים, 1929, 1973, המשבר הכלכלי של השנים האחרונות, אבל בראיית מקרו של באמת 500 שנה, זה פסי העתה קטנים ולא כאלה משמעותיים בתוך תהליך הרבה הרבה יותר גדול ומסיבי. הצמיחה של הכלכלה היא בעצם ההוצאה לפועל של האידיאל הגדול של המהפכה המדעית, זה אידיאל הקדמה. כשאנחנו שואלים את עצמנו ונשאל את עצמנו בהמשך, האם באמת העולם התקדם, ההיסטוריה התקדמה, האנושות התקדמה ב-500 שנים האחרונות, ועונים לנו לפחות חלק מהאנשים וחלק מהמומחים, עונים כן, חד משמעית, הטיעון הטוב ביותר, ההוכחה הטובה ביותר שמביאים לכך שהעולם התקדם, זה מתמצא לצמיחה הכלכלית. יש לנו פשוט יותר מהכל, יש יותר מזון, יותר תרופות, יותר בגדים, יותר בתים, יותר דרכים, יותר כלי נשק, יותר אוניות, יותר כלי תחבורה, יותר מהכל. אנחנו מייצרים הרבה הרבה יותר, ושוב, זה רק הקצב הגידול עצמו רק הולך ועולה כל הזמן, באופן אקספוננציאלי. והשאלה הגדולה שזה מעלה לגבי ההיסטוריה הכלכלית של העולם ב-500 שנים האחרונות, זה מה גרם לזה? שהכלכלה צומחת בקצב מסחרר, במיוחד על רקע העובדה שעד לפני 500 שנה, או בתקופה הקדם מודרנית, הכלכלה הייתה די תקועה במקום, מאות ואלפי שנים. היו פה ושם באמת איזושהי צמיחה שאפשר להבחין בה, אבל על פני תקופות זמן הרבה הרבה יותר ארוכות. רוב האנשים שחיו בעולם בתקופה הקדם מודרנית לא שמו לב לזה שהכלכלה צומחת. לפחות לא באופן עקבי. אז איך קרה שהכלכלה העולמית עברה ממצב של קיפאון למצב של צמיחה? אז נתחיל עם מה שקורה בכלכלה הקדם-מודרנית. הכלכלה הקדם-מודרנית קפואה במקום בעיקר בשל הקושי להתניע מפעלים כלכליים חדשים בעולם שבו כסף מייצג רק דברים שבאמת קיימים בהווה. כמו בדוגמה שהבאנו בסוף השיעור הקודם, אם אני רוצה נגיד לפתוח מאפייה חדשה, בשביל לפתוח מאפייה חדשה אני צריך לבנות את המאפייה, את המטבח, לקנות תנור וכן הלאה, צריך לשלם לקבלן, לפועלים שלו, לחומרי בניין, לתנורים, לסירים, לכל הדברים האלה. כדי לשלם את כל הדברים האלה צריך כסף. אבל מאיפה יהיה לי כסף אם עוד אין מאפייה? והטיעון המאוד מאוד פשוט הזה תוקע את הכלכלה מאות ואלפי שנים. אם אין לי מאפייה, אין לי כסף לבנות מאפייה. וכל עוד אין לי כסף לבנות אותה, היא לא קיימת. ולכן אני אף פעם לא בונה אותה. באותו אופן, אני רוצה להקים בית מלאכה חדש, שהוא לא קיים, הוא לא מייצר כלום, אין לי כסף, אז גם אין לי כסף לבנות את בית המלאכה, ואני אף פעם לא אבנה אותו. אני רוצה לבנות גשר חדש או נמל חדש, אבל הוא עדיין לא קיים, הוא לא מייצר שום הכנסות, אז מאיפה יהיה לי כסף לבנות אותו? אם הוא כבר יהיה קיים, אז הכל יהיה טוב ויפה, אבל איך לגרום לו להתקיים? פתאום יש מאין כשעדיין אין כסף. זה הבעיה הכלכלית הגדולה של העולם הקדם מודרני. מה שפורץ את הבעיה הגדולה הזאת של הקיפאון, זה סוג מיוחד, מעניין של כסף, שנקרא אשראי. אשראי זה כסף שמייצג דברים שלא קיימים בהווה באמת. זה לא קיים בשום מקום, מלבד בדמיון שלי ואולי שלכם. אני מדמיין שעוד 10 שנים או עוד 50 שנה יהיו כל מיני דברים, תהיה מאפייה, יהיו עוגות, יהיו מכוניות, יהיו תוכנות מחשב, יהיה משהו. ובזכות הדמיון הזה אני בעצם מייצר כסף שהגיבוי שלו זה אותו דמיון, זה אותו עולם עתידי. ועם הכסף הזה, באמת הדמיונים, איתו אני משלם לקבלן שבונה את המאפייה, והמאפייה בסופו של דבר באמת מייצרת עוגות ועוגיות, ואם הכל הולך כשורה אז אני מוכר אותן ומקבל את התמורה שבעזרתה אני באמת מחזיר את ההלוואה שלי והכל בסדר. ואם באמת הכל בסדר, זה נותן בוסט, זה נותן דחיפה נוספת לאותו מעגל, כי האמון בעתיד שנתן לי אשראי, שאפשר לי לבנות את המאפייה, האמון הזה בעתיד באמת הוכיח את עצמו, זה באמת עבד. ועכשיו האמון שלי בעתיד גדל, ואני מוכן לתת יותר אשראי ולקחת יותר סיכונים. ובאופן כזה, ככל שהכלכלה באמת צומחת, האמון של אנשים בעתיד גדל, האשראי שהם מוכנים לתת גדל, האשראי הגדל מאפשר להאיץ את הצמיחה הכלכלית, וזה עובד, שוב, יש פה ושם גליצ'ים, אבל בגדול זה עובד לא רע ב-500 שנים האחרונות. למה זה מתחיל רק לפני 500 שנה? למה לא יכלו לעשות את זה כבר לפני 1,000 שנה או 2,000 שנה או 3,000 שנה? השורש של הבעיה של הכלכלה הקדם מודרנית, של העולם הקדם מודרני מהזווית ראייה הזאת, זה מחסור באמון. לבני אדם פשוט לא היה אמון גדול בעתיד, לכן כמות האשראי במערכת הייתה מאוד קטנה. בני אדם רוב ההיסטוריה, ברוב התרבויות, האמינו שההיסטוריה דורכת במקום או אפילו נסוגה. המצב של העולם רק הולך ומדעודר. מאחר הביטוי הכלכלי של האמונה הזאת, הייתה אמונה מאוד מאוד נפוצה, שכמות העושר בעולם היא מוגבלת. יש איקס עושר בעולם, יש איקס חורות בעולם וזהו. בן אדם אחד יכול להתעשר רק אם מישהו אחר מתרושש. עיר אחת יכולה לצמוח רק אם עיר אחרת מאבדת את המסחר והעסקים שלה וקורסת. ממלכה אחת יכולה לעלות רק אם ממלכה אחרת שוקעת. עדיין גם היום רוב האנשים בעולם שעדיין חיים מבחינה מחשבתית בעולם הקדם מודרני עדיין מאמינים בזה. עדיין יש מיליארדים של אנשים שמאמינים שאם מישהו מתעשר זה רק כי מישהו אחר נהיה עני יותר. שאם מדינה אחת צומחת זה רק כי גנבה משהו למדינה השכנה. הכלכלנים היום כבר לא מאמינים בזה, אבל הרבה מאוד אנשים עדיין מאמינים בזה, ורוב ההיסטוריה, גם המלכים והסוחרים הגדולים האמינו בסיפור הזה. ולכן, מכיוון ששוב, אין צמיחה, כמות האשראי, או אין אמון בצמיחה, כמות האשראי שאנשים היו מוכנים לתת הייתה מאוד קטנה. והיה קשה לקבל הלוואות, ואם כבר מישהו הלווה, אז ההלוואות היו קטנות, בריבית גבוהה ולטווח קצר, ועם הלוואות כאלה מאוד קשה לפתוח מפעלים חדשים וליזום כל מיני עסקים חדשים, שחלקם ייכשלו וחלקם יצליחו. ובאמת העולם הקדם מודרני, או הכלכלה הקדם מודרנית, תקועה בתוך מעגל קסמים פסימי. יש להם אמון קטן בעתיד, מאחר שיש אמון קטן בעתיד, נותנים מעט אשראי. מאחר שנותנים מעט אשראי, הצמיחה היא באמת איטית, עד כדי לא קיימת. מאחר שאין צמיחה, אז אנשים אומרים, הנה צדקנו, לא האמנו שתהיה צמיחה, ובאמת אין צמיחה. אז מתחזק עוד יותר האמון שהעולם תקוע, ולכן עוד פחות מוכנים לתת אשראי, וכן הלאה וכן הלאה. מה שקורה בתקופה המודרנית, זה שאם המהפכה המדעית, הזרוע הכלכלית של המהפכה המדעית ושל רעיון הקדמה, זה האמון הגדל והולך של בני אדם בכך שההיסטוריה מתקדמת, אפשר להמציא דברים חדשים, לגלות דברים חדשים שיאפשרו לסך העושר בעולם לעלות, לייצר יותר, יותר סחורות וכן הלאה. זה האמון הזה בעתיד מתרגם לאשראי. האשראי הזה מאפשר באמת ליזום כל מיני מפעלים כלכליים חדשים, שמאפשרים לכלכלה לצמוח, ואז אנשים אומרים, הנה, האמון שלנו בעתיד מצדיק את עצמו. באמת הכלכלה צומחת. ואז האמון בעתיד גדל עוד יותר, ויש יותר אשראי, והצמיחה נהיית יותר מהירה, וכן הלאה וכן הלאה, מעגל קסמים חיובי. היום, כמו שהזכרתי בשיעור הקודם, האמון של בני אדם, או לפחות של המערכת הכלכלית בצמיחה העתידית, הוא כל כך גדול, שלפי חוקי המערכת הבנקאית, על כל שקל שנמצא ברשות הבנק בפועל, מותר לבנק להלוות 10 שקלים. מה שזה אומר בעצם, כשפורטים את זה לפורטות, זה שהאמון של המערכת זה שבעתיד הקרוב, הכלכלה תצמח פי 10, ולכן על כל שקל שאנחנו באמת יש לנו היום, שאנחנו מייצרים היום, אפשר במידה רבה של ודאות להלוות 10 שקלים, כי עד שיגיע יום הפדיון, כבר הכלכלה תצמח פי 10. אז באמת זה המעגל החיובי, מעגל הצמיחה המודרני. זה אמונה בכך ששוב, אם בעולם הקדם מודרני ראו את הכלכלה בתור עוגה בגודל נתון, שאפשר לפרוס אותה ככה או ככה או ככה, אבל העוגה קבועה, האנשים מודרניים מאמינים בעוגה שכל הזמן תופחת, כל הזמן גדלה. ולכן כולם יכולים לקבל פרוסה יותר גדולה מהעוגה. האמונה הזאת היא בעוגה שהולכת וגדלה והולכת וגדלה, התפתחה בסופו של דבר לאמונה עוד יותר מהפכנית. ב-1776, הכלכלן הסקוטי אדם סמית, מפרסם את ספר הכלכלה המפורסם והחשוב ביותר בהיסטוריה כנראה, עושר האומות, The Wealth of Nations, שהופך להיות אולי ספר הקודש החשוב ביותר גם של הדת הקפיטליסטית החדשה. בפרק השמיני של הכרך הראשון של הספר הזה, אדם סמית מעלה טענה מהפכנית בצורה בלתי רגילה, והוא אומר שכאשר לבעל אדמה, או לאדם בעל נכסים, יש יותר רווח ממה שהוא סבור שהוא זקוק לו כדי לתמוך במשפחתו, הוא משתמש בחלק מהעודפים שלו כדי להעסיק עוזרים. ככל שהעודפים גדלים, הוא יעסיק באופן טבעי יותר עוזרים. ואותו דבר עורג וסנדלר וכן הלאה. ככל שהעודפים גדלים, גם הם יעסיקו יותר עוזרים. לכן, הביקוש לעובדים בשכר גדל בהכרח עם הגידול ברווחים של כל ארץ ולא יכול לגדול בלעדיו. העלייה ברווחים של הפרט היא עלייה ברווחת האומה. במילים פשוטות, אם נחזור לדוגמה של המאפייה, אם אותה יזמית שבונה מאפייה עם החזון שלה יוגשם, לא רק היא תרוויח, אלא ירוויחו גם כל אותם טבחים ועובדי מאפייה שהיא תתחיל להעסיק עם הרווחים מהמאפייה החדשה שלה. אבל זה לא נשמע לנו רעיון חדשני או מהפכני במיוחד, כי אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי שמקדש את החזון של אדם סמית, ואנחנו שומעים וריאציות שונות על הרעיון הזה בכל מהדורת חדשות ובכל מהדורה של עיתונים. אבל המשפט האחרון בקטע הזה, העלייה ברווחים של הפרט היא עלייה ברווחת האומה, זה אחד הרעיונות המהפכניים ביותר שאיזשהו אדם הגה אי פעם בהיסטוריה, מהפכני לא רק מבחינה כלכלית, אלא יותר מזה, מבחינה מוסרית ומבחינה פוליטית. מה שבעצם אדם סמית אומר, זה שרווח פרטי זה משהו שעוזר לכלל. כשאני מרוויח כסף, אני עושה טוב לא רק לעצמי, אלא גם לאחרים. ומכאן הגיעו לקביעה הגדולה של הקפיטליזם, שאומרת אגואיזם הוא אלטרואיזם. כשאתם עושים טוב לעצמכם, כשאתם עוזרים לעצמכם, כשאתם מרוויחים יותר כסף, אתם בעצם עושים יותר טוב לכולם. שזה היה באמת מהפכה, אחת המהפכות המוסריות והחברתיות והפוליטיות הגדולות ביותר בהיסטוריה. רוב ההיסטוריה, רוב בני האדם, ראו את הכלכלה בתור משחק סכום אפס, שבו הרווח של האחד בא על חשבון ההפסד של השני. השכל הישר אמר, אם אני נהיה יותר עשיר, זה רק כי מישהו אחר נהיה יותר עני, ולכן ברוב התרבויות להרוויח כסף נתפס בתור דבר מפוקפק ושלילי. ישו למשל בברית החדשה, במשפט מאוד מפורסם, אומר שלגמל יותר קל לעבור דרך קוף של מחט מאשר לאדם עשיר להיכנס בשערים של גן עדן. והדרך היחידה שבה עשירים יכלו לפצות על העוול שהם גורמים בזה שהם מתעשרים, היה לתת הרבה מאוד צדקה ותרומות ומעשרות ולבנות בתי חולים וכנסיות וכן הלאה וכן הלאה. בא אדם סמית ואומר בדיוק את ההפך. אדם סמית, אנשים אחרים כמובן, הוא לא היחיד, אבל הוא הדמות המפורסמת, מלמדים את בני האדם לחשוב על הכלכלה בתור win-win situation, שבו הרווח של האחד תלוי ברווח של השני ולא בא על חשבון הרווח של השני. לא זו בלבד שגם אני וגם השכן שלי יכולים ליהנות מחתיכה גדולה יותר מהעוגה בו זמנית, כי העוגה גדלה, אלא יותר מזה, חתיכת העוגה שלי יכולה לגדול אך ורק אם חתיכת העוגה של השכן גם כן גדלה. אם השכן שלי עני, אני לא אוכל למכור לו כלום, ולכן גם אני אשאר עני. אם השכן שלי עשיר, אני אוכל למכור לו הרבה דברים וגם אני אתעשר. זה בעצם השלב הבא, באמת ברעיון המהפכני הזה של סמית, שמה שזה אומר, שוב, מבחינה מוסרית ופוליטית, שלהתעשר זה טוב לכולם. אנשים עשירים הם בעצם האנשים המוסריים ביותר בחברה, כי בזכותם יש עבודה ויש פרנסה לכולם. והם לא צריכים להתנצל, והם לא צריכים לתת צדקה, הם צריכים לקחת את הכסף שלהם ולעשות עוד כסף. ובכסף הזה לעשות עוד כסף, לפתוח עוד מפעל, עוד חברה, עוד סטארט-אפ, וככה לתת עוד ועוד עבודה, ולהביא יותר ויותר עושר לכלל האנשים בחברה. האדם העשיר, בעל ההון, איש התעשייה הגדול, הופך בעיניים של באמת החזון של אדם סמית והקפיטליזם, מדמות מפוקפקת, צנועה, לא טובה, לגיבור הגדול, שבעצם מניע את גלגלי הצמיחה של הכלכלה, ומספק עבודה ופרנסה ורמת חיים הולכת וגדלה, הולכת ומשתפרת לכלל האנשים. אבל כל זה בתנאי אחד, וזה שהאדם העשיר משקיע את הרווחים שלו, משקיע את הכסף שלו בפתיחה של מפעלים חדשים ובהעסקה של עובדים חדשים, ולא קובר את הכסף באדמה באיזושהי תיבת אוצר, או מבזבז אותו על פעילויות לא יצרניות כמו קרנבלים ומשתאות והשד יודע מה. לכן בקטע הזה, ולא רק בקטע הזה, בכל הכתבי קודש של הדת הקפיטליסטית החדשה, חוזרים שוב ושוב ושוב על אותה מנטרה, ככל שהעודפים גדלים, הוא יעסיק יותר עוזרים. ולא ככל שהעודפים גדלים, הוא יקנה בגדים יותר מפוארים, או יעשה משתאות יותר יקרים. חלק מהותי בעלייה של הכלכלה הקפיטליסטית, זה התפתחות של אתיקה כלכלית חדשה, כללי מוסר כלכליים חדשים, לפיהם רווחים מהייצור חייבים להיות מושקעים בהגדלה נוספת של הייצור. הייצור, אני מייצר, אני מרוויח מזה. מה אני עושה עם הכסף שהרווחתי מהייצור? אני משקיע אותו בחזרה בייצור כדי להגדיל אותו. זה יגדיל את הרווחים שלי. מה אני אעשה עם הרווחים החדשים? אשקיע אותם בחזרה בייצור כדי להגדיל אותו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. זה המעגל הקסמים של הגדלה בלתי פוסקת מיד של הייצור. אבל ההשקעות האלה בהגדלת הייצור יכולים להיות בכל מיני ייצורות. לפתוח עוד מפעל, לשפר את המפעל הקיים, לתת קורסי הכשרה לעובדים, להשקיע במחקר מדעי כדי לפתח חומרים חדשים, מוצרים חדשים, לפתוח שווקים חדשים, לתת במסע פרסום, כל מיני דברים. אבל מה שמשותף לכולם זה ההגדלה של הייצור. שוב, בדת החדשה הזאת, המצווה העליונה, דיבר מספר אחת של האתיקה הקפיטליסטית, זה רווחים מהייצור חייבים להיות מושקעים בחזרה בהגדלה של הייצור, וזאת הסיבה שקפיטליזם נקרא קפיטליזם. ממי שתאהה, מה מקור השם קפיטליזם? קפיטליזם מבחין בין קפיטל, זה הון, לבין wealth, עושר. הון זה נכסים בכל מיני צורות, כסף, מפעלים, אדמות וכן הלאה. הון הוא נכסים שמשמשים להשקעות יצרניות. עושר, לעומת זאת, זה נכסים שנאגרים לשעת צרה או מבוזבזים על פעילויות לא יצרניות. למשל, תיבה של פיראטים מלאה מטבעות זהב שקבורה על החוף באיזשהו אי בים הקריבי, זה לא הון, זה עושר. הון זה רק כאשר אתם משקיעים את זה בחזרה בפעילויות יצרניות. אדם הוא קפיטליסט, ולא משנה איזה עמדות פוליטיות יש לו ואיך הוא רואה את עצמו וכן הלאה. אדם הוא קפיטליסט אם הוא מתייחס לנכסים שלו בתור הון שצריכים להיות מושקעים בהגדלה של היצור, ולא בתור עושר. טוב, זה לא שאין מפעלים גדולים שנעשים גם בתרבויות קדם מודרניות. שני דברים לגבי המפעלים האלה, א', הם מוגבלים, כלומר, יש לך תקופות של צמיחה, גם בכלכלה הקדם מודרנית, הן תמיד נוטות להיתקע, אחרי לא הרבה זמן, כלומר, זה בדרך כלל רוב הצמיחה הגדולה, זה נגיד הכשרה של שטחים חקלאיים חדשים, פתיחה של אזורים חדשים להתיישבות אנושית, ממצים את זה וזה נתקע וזה נגמר. הרבה פעמים גם המפעלים האלה ממומנים, ונדבר על זה בהמשך יותר בהרחבה, לא מאשראי, אלא מכוח הכפייה של הממשלה. איך אתה חופר תעלה, נגיד במצרים העתיקה, במסופוטמיה או בסין? אתה לא מנפיק את זה בבורסה בתור ומגייס אשראי, אלא אתה מוציא צו של המלך, כל העיקרים במחוז זה וזה, צריכים ביום זה וזה לבוא עם האדר ולחפור תעלה. ככה אתה חופר תעלה. זה נכון, זאת אומרת, אין שחור ולבן בהיסטוריה, זה לא עד כדי כך קיצוני. אני מציג את זה על רגל אחת, אז לכן אני עושה את זה קצת יותר קיצוני ממה שזה באמת, אבל יש צמיחה, גם במצרים העתיקה, נגיד חופרים תעלה ופותחים ואדי חדש להשקיה מהנילוס, ויש יותר שדות ויותר חיטה. בדרך כלל רוב הצמיחה המשמעותית בעולם הקדם מודרני היא פשוט הרחבה של הדבר הקיים לאזורים נוספים, ברוי יערות, יבוש ביצות ודברים כאלה. וזה נעצר די מהר. כמו שנראה, אני מקווה כבר בשיעור הזה, הצמיחה המודרנית, בגלל האופי הייחודי שלה ובגלל התפקיד המרכזי של אשראי, היא אף פעם לא נעצרת, אלא היא רק הולכת ורק מעלה מהלך כל הזמן. הצמיחה הקדם מודרנית יש לה בעיה הרבה פעמים, שהאדמות הכי טובות נניח ישר מנצלים אותן, ואז עוברים לאדמות פחות טובות ופחות טובות, ובעצם ככל שהזמן עובר הצמיחה מעטה, ולפעמים הרבה פעמים גם יש ניצול יתר ונכנסים למעגל של הידרדרות. לעומת זאת, הצמיחה המודרנית, מה שמאפיין אותה, לא רק זה שהיא לא עוצרת, אלא הקצב שלה הולך וגדל והולך וגדל באופן אקספוננציאלי. אני לא שומע? אוקיי, יש באמת שאלה לגבי מה קורה כשמשתמשים בכסף שלי כדי להנות. אני קונה בגדים יוקרתיים, הולך למסיבות, אז אני גם כן בעצם תורם לצמיחה. זו מחשבה מאוד 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 סוף מאה ה-20, ראשית מאה ה-21 של המערב העשיר. יש על זה ויכוחים גדולים בקרב כלכלנים, האם זה נכון או לא נכון, האם כל הדברים האלה הם גם כן צמיחה, או שזה בעצם הכל נבנה, שזה כבר באמת איזושהי פיקציה, וזה בועה שתתפוצץ. אני לא כלכלן, אז אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שגם בעצם לבזבז לכאורה כסף תורם לצמיחה או לא. אבל יש בהחלט את העמדה הזאת שלוקחת את האידיאל הקפיטליסטי אפילו יותר רחוק. במקרה הזה, כמעט כל דבר שאני עושה עם הכסף שלי הוא בעצם תורם לצמיחה והוא בעצם הון, בתנאי שאני לא פשוט קובר אותו באדמה ולא משתמש בו. כל עוד אני מוציא אותו מחזקתי ועושה משהו, זה כבר בסדר. אז באמת יש היום כלכלנים שאומרים, אפילו אם אתם לא משקיעים ביצור, לפחות תבזבזו אותו. כלומר, צאו לחנויות וקנו. נגיד הממשלה היפנית נאבקת בשנים האחרות מאוד מאוד קשה לשכנע את היפנים, עזבו אתכם מחסכונות, קחו את החסכונות שלכם ותקנו קצת, כדי שהכלכלה היפנית תוכל לחזור לצמיחה. תראה, מה זה מניות? מניות זה שאני רוצה לפתוח חברה חדשה ואני צריך לגייס כסף, אז אני מנפיק אותה בבורסה ומוכר מניות. כלומר, הכסף מהמניות בסופו של דבר אמור להתרגם לצמיחה. אבל זה נכון שאנשים עושים כסף מספקולציה במניות, אבל גם הספקולציה במניות שוב, לפי, לא התחום שלי, אז אני לא רוצה ללכת לשם יותר מדי רחוק, אבל הטענה היא שגם הספקולציה במניות היא בעצם איזשהו מדד לשווי של הסקטור הזה, שגורם לכך שההנפקה הבאה תוכל לגייס הרבה יותר כסף. נגיד אם גוגל מנפיקים מניות בשווי של $50, ואחרי 3 שנים כבר מחיר המניה קפץ ל-$300, אז שהם ייצאו עכשיו בהנפקה חדשה, הם יוכלו לגייס הרבה הרבה יותר כסף. אז באופן הזה, גם לכאורה המסחר הספקולטיבי במניות, בסופו של דבר מתרגם חזרה לעידוד של צמיחה. אם לא, שוב, יש לזה המון ויכוחים אצל כלכלנים היום, שהאם בעצם הרבה ממה שקורה בשוק ההון כבר התנתק מאותו דיבר מספר אחת להשקיע בגדלת הצמיחה. יש כלכלנים רואי שחורות שאומרים הרבה מהאושר היום בעולם, מההון היום בעולם הוא בעצם אושר, הוא מתגלגל בכל מיני ספקולציות פיננסיות שכבר איבדו קשר עם היצור, ואם זה ימשיך ככה הכל יקרוס. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל יש לזה ויכוח גדול. אוקיי, בוא לא ניכנס יותר מדי לכל האופציות השונות של שוק המניות. אני תכף אגיע לדבר על העלייה של הבורסה, ההופעה של הבורסות ומה שהן עושות, ואז אולי זה ייתן תשובה חלקית לשאלות האלה לגבי מה בדיוק קורה שם עם המניות. אבל בכל מקרה, זה באמת הרעיון הזה של הרווחים מהייצור, צריכים להשקיע אותם מחדש בהגדלה של הייצור, זה נשמע לנו די טריוויאלי, והקומון סנס אומר שבעצם אנשים, כל ההיסטוריה עשו את זה, אבל זה לא. אנשים, רוב ההיסטוריה, לא חשבו ככה. נגיד, האצולה האירופאית בימי הביניים, התפיסה שלה הייתה שהייצור זה דבר קבוע. לי יש אחוזה עם 3 כפרים ו-500 איכרים, הם כל שנה מייצרים אותו דבר, זאת היא ההכנסה שלי. גם אבא שלי וסבא שלי וסבא שלו קיבלו אותה הכנסה בדיוק. גם הבן שלי והנכד שלי והנין שלי תהיה להם אותה הכנסה בדיוק. הדרך היחידה להגדיל את ההכנסה זה אולי לכבוש את הנחלות של האציל השני. אבל אין דרך להגדיל את היצור באחוזה שלי, ואין הרבה אצילים בימי הביניים שלוקחים את הרווחים מהאחוזה ומשקיעים אותם בחזרה באחוזה, כדי נגיד לייעל או ליצור זנים חדשים של חיטה או לעשות משהו שיגדיל את היצור. במקום זה הם לוקחים את הכסף שלהם ובאמת עושים משתאות וקרנבלים או בונים כנסיות או עושים מלחמות או כל מיני דברים כאלה. מה שקורה בעידן המודרני, באירופה, ולא רק באירופה, זה שהאצולה יורדת ואת מקומה תופסת אליטה חדשה, שהחברים שלה הם מאמינים אדוקים בדת הקפיטליסטית, האליטה החדשה שהולכת ומשתלטת על העולם, ושהיום שולטת בעולם, קוראים לה המעמד הבינוני או הבורגנות. הבורגנים העשירים של ימינו, הם עשירים לאין שיעור יותר מאשר אצילי ימי הביניים, ביל גייטס או החבר'ה האלה הם לאין שיעור יותר עשירים מהדוכסים והרוזנים והמרכיזים של ימי הביניים, אבל הם חיים בצניעות יחסית, בצניעות הרבה יותר גדולה מאשר עשירי ימי הביניים, מכיוון שמאמינים אדוקים בסגירת המעגל יצור רווחים, יצור רווחים, יצור רווחים, אז ביל גייטס מה שהוא עושה עם רוב הכסף שלו זה להשקיע את זה בחזרה ביצור. הוא לא מבזבז את זה, הוא מבזבז חלק נורא נורא קטן על בגדים יפים ובית ומכוניות, אבל בהשוואה לכמה כסף יש לו, הוא קמצן נוראי. ובהשוואה למה שנגיד דוכס בימי הביניים היה עושה, עם אותם סכומים של כסף. זאת אומרת, האצילים של ימי הביניים, הם לובשים משי וזהב וגלימות ססגוניות ופרוות ויעלומים ופנינים וכן הלאה וכן הלאה, והולכים מנשף לנשף ומקרנבל לקרנבל. לעומת אותה, העשירים בני ימינו לובשים חליפות משעממות שנעות בסקאלה בין אפור לבין שחור, מקסימום איזה עניבה אדומה, זה מישהו באמת פורץ גדר. ומה הם עושים רוב הזמן שלהם? הם לא מבלים במסיבות, הם נוסעים מפגישת של דירקטוריון, לפגישה עם המנהלים של הבנק, לפגישה עם איזה שהם יזמים חדשים, כל הזמן עסוקים בשני דברים, לברר מה הכסף שהשקעתי בעבר עושה עכשיו, ואיפה כדאי להשקיע את הכסף שלי הלאה. זה מה שהם עושים רוב הזמן עם החיים ועם הכסף שלהם. אבל לא רק חברות גדולות מתנהלות באופן הזה, גם אנשים פרטיים וגם ממשלות פועלים עם אותו הלך מחשבה. אנשים פרטיים מחפשים ללא הרף בתזזיתיות את אפיק ההשקעה המניב ביותר. אבל אתם ברובכם סטודנטים שאני לא יודע כמה כסף יש לכם להשקיע, אז אולי זה מעסיק אתכם פחות, אבל עוד 10, 15, 20 שנה אנשים עסוקים באופן אובססיבי בשאלה במה כדאי לי להשקיע את הכסף שלי. ההנחת... מה? את התואר המניב ביותר, אוקיי. האמת, העיסוק הוא באופן, זאת אומרת, המחשבה היא, זה ברור שהכסף שלי חייב לגדול. כלומר, אם יש לי עכשיו נגיד מיליון שקל, ועוד 10 שנים יש לי עדיין רק מיליון שקל, אני מתנהל בצורה איומה ונוראה. כל הזמן המחשבה זה, יש לי מיליון שקל, איפה להשקיע את זה? אחד עומד בבורסה, השני אומר לקרות נדלן, השלישי אומר להשקיע באגרות חוב כאלה ואחרות. המחשבה היא שאם יש לי עכשיו מיליון שקל, ואני בן אדם אחראי וחכם, בעוד 10 שנים צריכים להיות לי 2 מיליון שקל. והוויכוחים הגדולים זה באמת איפה אפיק ההשקעה המניב ביותר. אז ככה גם אנשים פרטיים מתנהלים כל הזמן, גם ממשלות. ממשלות עסוקות ללא הרף בשאלה איפה להשקיע את כספי המיסים שלנו. אז הממשלה אחת אומרת, אני אקח את כספי המיסים, אני אבנה נמל חדש, הנמל החדש, אני אשפר את השתיות, הנמל החדש יביא לי יותר מיסים בעוד 10 שנים, מה אני אעשה עם היותר מיסים בעוד 10 שנים? אבנה עוד נמל, או אבנה אוטוסטרדה, או אבנה מערכת רכבות, שיביאו יותר מיסים, שישקיעו עוד פעם בתשתיות וכן הלאה. ממשלה שנייה אומרת, לא רק תשתיות, חינוך. אני אקח כספי מיסים, אני אשקיע במערכת החינוך היום, עוד 10-20 שנה יהיו לי נתינים, לא נתינים, סליחה, אזרחים, יותר משכילים, יותר יצרניים, הם ישלמו יותר מיסים, יהיה לי יותר כסף, מה אני אעשה עם הכסף הזה? אני שוב פעם משקיע אותו בחינוך, יהיה לי עוד יותר אנשים יותר חכמים, יותר משכילים, וכן הלאה וכן הלאה. המחשבה היא מחשבה באמת של איזושהי ספירלה ללא הפסקה שרק הולכת וגדלה והולכת וגדלה. לזה הייתה, להלך מחשבה, זה הלך מחשבה חדש לגמרי. בימי הביניים אנשים לא חושבים ככה, לא אנשים פרטיים, לא אצילים, לא מלכים, מלך צרפת לא חושב איפה אני אשקיע את כספי המיסים כדי שבעוד 10 שנים יהיו לי יותר מיסים. ההנחה שלו זה שכספי היצור הוא קבוע ובעוד 10 שנים יהיה לי בדיוק מה שיש לי היום, לא יותר. ההלך מחשבה החדש, הכלכלי, יש לו השפעה עצומה על ההתפתחות של המהפכה המדעית ושל המדע המודרני. כמו שראינו בשיעורים הקודמים, מדע זה דבר שעולה הרבה מאוד כסף, והמדע לא היה מגיע כמעט לשום מקום אם לא היו משקיעים בו הרבה מאוד כסף. רוב הכסף שאפשר את המהפכה המדעית, את המחקר המדעית, את הגליות, מגיע מאחד משני מקומות, משקיעים פרטיים או ממשלות. ובשני המקרים, השאלה הגדולה שמעניינת את המשקיעים ואת הממשלות, זה לא מה הערך המדעי של המחקר הזה, אלא האם בעוד 10 שנה, מה תהיה התשואה? בעוד 10 שנה, בעוד 5 שנה, בעוד שנה, מי ההשקעה שלי עכשיו במחקר הגיאוגרפי הזה, במחקר הפיזיקאי הזה, במחקר הביולוגי הזה? האם הפרויקט הזה יאפשר לי להרוויח יותר כסף? אם כן, מצוין, אני אשקיע בזה. אם לא, לא טוב, אני לא אשקיע בזה. ולכן הקפיטליזם הוא בעצם המממן הגדול של המהפכה המדעית. מגיע לו חלק גדול מאוד מהקרדיט על ההישגים החיוביים, כל התרופות וכל המכוניות וכל האוניות וכל הדברים האלה. כמובן שמגיע קרדיט גדול לביולוגים ולפיזיקאים ולמהנדסים שחקרו והגו והמציאו, אבל הקרדיט לא פחות רציני מגיע למשקיעים, שבלי הכסף שלהם שום דבר מזה כמעט לא היה מצליח לקרות. ובמקביל, גם חלק גדול מהאשמה על התוצרים הפחות נעימים של כל הסיפור הזה, גם כן אפשר לשים אותו לפתחו של הקפיטליזם ושל המשקיעים, ותכף נראה כמה דוגמאות קונקרטיות לעניין הזה. האם הנטייה של מדינות קפיטליסטיות להוריד מיסים לא יערער את המערכת? מדינות קפיטליסטיות שמורידות מיסים עושות את זה כי הן חושבות שמשקיעים פרטיים יודעים להשקיע את הכסף בחוכמה רבה יותר מאשר משרדי ממשלה. וההיגיון הזה אומר, ככל שיותר כסף יישאר בידיים פרטיות, ככה הוא יושקע בחוכמה רבה יותר מאשר אם זה יתגלגל לידיים של הממשלה. ולכן ככל שאני אוריד מיסים, המשק יצמח יותר מהר. שוב, זה נכון, זה לא נכון, יש על זה ויכוחים אדירים, אבל זה ההיגיון שעומד מאחורי זה. כי שוב, במשחק הזה הממשלות הן לא השחקן היחיד. יש ממשלות ויש משקיעים פרטיים. יש גישה שאומרת, המשקיעים הפרטיים חכמים יותר, לכן להוריד מיסים ולתת להם להשקיע את רוב הכסף. יש גישה הפוכה שאומרת, הממשלה היא חכמה ואחראית יותר, לכן הממשלה צריכה להטיל יותר מיסים ולהשקיע בעצמה את הכסף, כי נגיד דברים כמו מערכת חינוך, זה דברים שהמשקיעים הפרטיים לא ישקיעו בו, או לא ישקיעו בו הרבה, אבל הטווח הארוך זה ההשקעות הכי חכמות, ובשביל זה צריך ממשלה כדי להשקיע. במובן מסוים, אפילו הקומוניסטים הם בעצם קפיטליסטים שמאמינים ש-100% מההשקעות צריכות לעשות על ידי הממשלה. כי גם הקומוניסטים הם מאמינים אדוקים בהגדלה הבלתי פוסקת הזאת של יצור, רווחים, להחזיר את הכל ליצור, והם בעצם הם היו יותר אובססיביים, הקומוניסטים לפחות ברוסיה ובסין, הם היו הרבה יותר אובססיביים להשקיע מחדש בהגדלה של היצור מאשר הממשלות הקפיטליסטיות. אז בנושא הזה לפחות הם לחלוטין רואים עין בעין אחד עם השני. עוד הערה או שאלה הייתה פה? מה קורה כשהעולם יתמלא ואין יותר איפה להשקיע? אם זה יקרה, הכל יקרוס, כי רוב הכסף בעולם הוא אשראי שמבוסס על השקעות עתידיות. אם לא יהיה במה יותר להשקיע, כל האשראי ייעלם וכל הכלכלה תקרוס. אבל אין סיכוי סביר שזה יקרה, כי אין גבול למה שאפשר עוד להמציא ולייצר. עכשיו, יש דברים שיש להם גבול, נגיד כמה נעליים כבר צריך בעולם, אז לא יודע, אימלדה מרקוס יכולה להתרחב, אבל יש לזה גבול. אבל יש כמה וכמה ענפים שאין להם גבול. אולי הענף המעניין והחשוב ביותר הוא הענף של הרפואה, שנדבר עליו בהרחבה יותר בהמשך. יבוא יום שהרפואה והביוטכנולוגיה יפתרו את כל תחלואי האדם, את כל הנפילות מתחת לנורמה, אבל אין גבול לכמה אפשר להתעלות מעל הנורמה. ולכן אין גבול לכמות השיפורים שאפשר לעשות יצורים, זה כבר לא יהיה בני אדם, ישויות יותר ויותר ויותר מפותחות ומדהימות שחיות לנצח ויש להם 1001 גאדג'טים ויכולות, אין לזה גבול. אז לפחות השקעות נגיד בסקטור הזה לעולם לא ייגמרו. מה לגבי משאבים טבעיים? אז זה השיעור הבא יעסוק במהפכה התעשייתית. ובשאלה האם הכל לא עשוי לקרוס בסופו של דבר כשיגמרו המשאבים הטבעיים. הגישה שתוצג פה, אם להקדים את המאוחר, זה שלא, כמות המשאבים הטבעיים בעולם הולכת וגדלה בקצב אקספוננציאלי ב-200 שנים האחרונות, כיוון שכל פעם שמשהו נגמר, אשראי זורם לנקודה הקריטית ומגלים ומפתחים מקורות חדשים של אנרגיה וחומרי גלם. לפחות ב-200 שנים האחרונות זה עובד מצוין. לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל לפחות כרגע זה עובד. אבל נדבר על זה בהרחבה בשיעור הבא. אז בואו נסתכל עכשיו, נרד מהרמה של התיאוריה לרמה של הפרקטיקה, ונסתכל איך הסיפור הזה עבד לאורך ה-500 שנים האחרונות, ונקשור את זה לגורם השלישי במהפכה המדעית שדיברנו עליו בשיעור הקודם, האימפריאליזם האירופאי. כי האשראי שיחק תפקיד מפתח לא רק בעלייה של המדע המודרני, אלא גם בעלייה של האימפריאליזם האירופאי. האימפריאליזם האירופאי זה לא רק אימפריאליזם של מדע, זה גם אימפריאליזם של אשראי. מי שיוצר במידה רבה את מערכת האשראי המודרנית זה האימפריאליזם האירופאי. ומצד שני, מי שמממן ומאפשר לאירופה לכבוש את העולם על בסיס מאוד מאוד צר של משאבים, זה המערכת האשראי שמתפתחת. האשראי בפני עצמו, שוב, זה לא תופעה ייחודית לאירופה המודרנית. כבר בעולם העתיק יש אשראי, בימי הביניים יש אשראי, בסין, בעולם האסלאם, בהודו יש אשראי. אבל אשראי ודרך המחשבה הקפיטליסטית תמיד היו שחקן משני במערכת. סוחרים, בנקאים, רוכלים, אולי חשבו בצורה קפיטליסטית גם במקומות אחרים וגם בתקופות אחרות, אבל אף אחד לא נתן להם יותר מדי כבוד להם ולדרך המחשבה שלהם. אם מסתכלים על העולם מחוץ לאירופה, במאות ה-16, ה-17, ה-18, אז רואים שמי שמנהל את העניינים, נגיד בסין או בעולם האסלאם, זה לא סוחרים, זה לא בנקאים, אלא זה מלכים, זה מצביעים, זה אצילים מהסוג המסורתי. מי שבונה את האימפריות הגדולות בעת החדשה המוקדמת, הלא אירופאיות, זה או כובשים גדולים, כמו נורהצ'י, שכובש את סין בראש שבטי המנצ'ו במאה ה-17, או נדיר שאה, שמקים אימפריה גדולה באיראן וסביבותיה במאה ה-18, שזה אותו מודל כמו אלכסנדר מוקדון או ג'ינג'יס חאן. או לחילופין, יש גם את המודל של אימפריה ריכוזית גדולה, שמתפשטת, כמו אימפריה צ'ינג בסין, או האימפריה העות'מאנית באגן הים התיכון. האימפריות והמצביעים האלה מתנהלים באופן מסורתי, איך הם כובשים ומתרחבים, הם מטילים מיסים, והם מפעילים כוח כפייה כדי לגייס משאבים, וככה הם גדלים וכובשים, הם חווים רק מעט מאוד לאשראי ולבעלי הון. מה שקורה באירופה בעת החדשה המוקדמת, מופיע מודל אימפריאלי מסוג חדש, לא רק בגלל הקשר עם המדע, אלא גם בגלל שהאימפריות האירופאיות, המודרניות, הן יותר ויותר אימפריות שמי שמנהיג אותן זה סוחרים ובנקאים ובורגנים, ולא אצילים ומלכים וכובשים. בהתחלה הסוחרים והבנקאים עומדים ליד המלכים והמצביעים, בסופו של דבר הסוחרים והבנקאים הופכים להיות ראשי ממשלה וגנרלים, ומורידים את הראש ומסלקים את המלכים והאצילים ואת כל החבר'ה המסורתיים האלה. וחשוב מכך, לא רק שהם מבחינה פרסונלית, אלו אימפריות שמונהגות על ידי בורגנים, אלא הן חושבות בצורה קפיטליסטית בורגנית של לגייס אשראי ולקבל תשואה טובה על האשראי, והן מממנות את הכיבושים שלהם פחות ופחות על ידי הטלת מיסים וכוח כפייה, ויותר ויותר על ידי גיוס של אשראי. זה מתחיל, נקודת התחלה טובה, זה עוד פעם עם קולומבוס. בעצם לפני זה עוד נקודה חשובה לגבי מה ההבדל בין אימפריה שבנויה על אשראי לאימפריה שבנויה על מיסים וכפייה, יש הבדל מאוד חשוב. בני אדם לא רוצים לשלם מיסים, ולא אוהבים שקופים עליהם דברים, אבל בני אדם, לפחות קפיטליסטים, מאוד אוהבים להשקיע את הכסף שלהם. ולכן אימפריה שמממנת את עצמה מגיוס של השקעות, מצליחה לגייס הרבה יותר כסף, מאשר אימפריה שמממנת את עצמה מהטלה של מיסים. והעיקרון הזה, אז אנחנו נראה בדקות הקרובות, איך הוא משחק מאוד מאוד לטובתן של האימפריות החדשות האירופאיות. אז באמת זה מתחיל עם קולומבוס, או זה נקודת התחלה טובה, זה עם קולומבוס. ב-1485 קולומבוס פונה למלך פורטוגל, ומבקש ממנו לממן צי שיפליג מערבה לאוקיינוס האטלנטי וינסה לגלות נתיב מסחר חדש למזרח אסיה. לקולומבוס אין כסף. כמו אותה בעלת מאפייה בדוגמה שאיתה התחלנו, אין לו כסף, יש לו רעיון. אבל אין לו כסף. אז הוא פונה למשקיע פוטנציאלי מלך פורטוגל עם הרעיון שלו. אבל מלך פורטוגל מסרב. הרעיון של קולומבוס נשמע לו די מופרך. אף אחד לא עשה את זה לפני זה, אף אחד לא יודע אם זה יעבוד. צי, הוא רוצה 3 ספינות, זה לא הרבה, אבל עדיין זה עולה המון כסף, זה ספינות, זה אספקה, זה ציוד, זה מלאכים, זה הרבה מאוד כסף, מלך פורטוגל לא מאמין ומסרב. בשנים הבאות קולומבוס עובר ממשקיע פוטנציאלי אחד למשקיע פוטנציאלי שני, בדיוק כמו איזה הייטקיסט עם סטארט-אפ חדש. הולך למלך אנגליה, למלך צרפת, למלכי ספרד, לכל מיני בנקאים בגנואה, בוונציה. אף אחד לא מוכן לשים את הכסף שלו על הרעיון המפוקפק הזה של קולומבוס. עד שבסופו של דבר, לוביסטים מיומנים בחצר מלכי ספרד החדשה, פרדיננד ואיזבלה, בעיקר איזבלה הייתה דמות המפתח בסיפור הזה, משכנעים את איזבלה לשים את הכסף ולהמר על קולומבוס. ככה הוא מצליח לממן את המשלחת שלו, וזה מצליח. הוא, מבלי ידיעתו, מגלה את אמריקה. ספרד רוכשת שורה של מושבות באמריקה. במושבות האלה קוראים כסף, קוראים זהב, ומקימים מטעים של סוכר, כותנה, טבק, קקאו וכן הלאה. וזרם של אוצרות הולך וגדל, זורם לתיבות האוצר של מלכי ספרד. 100 שנה מאוחר יותר, ב-1585, האשראי שנסיכים ובנקאים ברחבי אירופה מוכנים לתת להרפתקנים כמו קולומבוס, הוא לאין שיעור גדול יותר מאשר ב-1485, משתי סיבות. א', יש פשוט יותר הון. התגליות של קולומבוס וגילוי אמריקה מתחילים להזרים יותר ויותר משאבים לאירופה, שזה בעצם הון פוטנציאלי שאפשר להשקיע מחדש בעוד תגליות ועוד כיבושים. אבל לא פחות חשוב מזה, התגליות של קולומבוס פורצות את מחסום האמון. בזמן של קולומבוס לא היה כמעט תקדים למה שקולומבוס מציע, ולכן אנשים לא מאמינים ולא מוכנים לשים את הכסף שלהם. ההצלחה המסחררת של קולומבוס גורמת לאנשים להיות מוכנים להיפרד מהכסף שלהם, להשקיע אותו הרבה יותר בקלות. זה כמו שב-1990 אנשים לא מוכנים, הרבה אנשים, לשים את הכסף שלהם על השקעות בכל מיני דברים של מחשבים ואינטרנט וכן הלאה. 10-20 שנים אחרי זה הרבה יותר קל לשכנע המשקיעים להשקיע בזה, כי כבר יש תוצאות בשטח. ונוצר מעגל קסמים חדש. אשראי מאפשר תגליות. התגליות מתרגמות למושבות חדשות שמזרימות הון חזרה לארץ האם, שמתרגם לאמון נוסף, שמתרגם לאשראי גדול יותר, שמאפשר לממן עוד מסעות של עוד תגליות ועוד כיבושים, וזה בעצם מה שמזין את האימפריות האירופאיות. לכובשים מהסוג הישן, כמו אלכסנדר מוקדון, או כמו נורהצ'י, או ג'ינג'יס חאן, בדרך כלל נגמר הדלק באיזשהו מקום. הם מתחילים מאיזשהו בסיס של משאבים, ורצים עליו כמה שאפשר, זה במוקדם ובמוחר זה נגמר. האימפריות האירופאיות, מה שייחודי להן, שככל שהן כובשות עוד, היכולת שהן לכבוש עוד יותר, רק הולכת וגדלה והולכת וגדלה, עד שהן כובשות את כל העולם. לוקח להן בערך 400 שנה, הן בסוף משתלטות, מחלקות ביניהן בעצם את כל העולם. אבל זה לא כל הסיפור. גם ב-1585 זה עדיין לא פשוט לגייס מספיק הון כדי לממן משלחות של גילוי וכיבוש, שזה עסק מאוד 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 יקר. בין השאר כי זה עדיין השקעות מאוד מפוקפקות ומסוכנות. חלק לא מבוטל ממסעות הגילוי האירופאים לא מגלים כלום. לא מגלים שום דבר חשוב. הרבה אוניות, חלק מהם יוצאים פשוט למקומות שאין שם כלום. במקרים אחרים אוניות טובעות בסערה, או עובדות, או נשדדות על ידי פיראטים, או 1,001 סכנות. ולכן משקיעים מהססים להשקיע הרבה מאוד כסף לממן משלחת כזאת. אז נכנס לתמונה אחד הגיבורים הגדולים של הסיפור הזה, שדיברנו עליו ממש ממש בהתחלה של הקורס, החברה בערבון מוגבל, שקשורה עם שוק המניות והבורסה. זה התקופה שבו הסיפור הזה מתפתח. של חברה בערבון מוגבל שמנפיקה מניות בבורסה. מה הרעיון? הרעיון הוא הרעיון הבא. במקום שמשקיע אחד ויחיד, מלך פורטוגל או מלך ספרד או בנקאי גדול, ישקיע הון עתק במימון של מסע, ואז הוא יכול להפסיד את הכל, מקימים חברה, החברה לחקר הודו המזרחית, נגיד, שמנפיקה את עצמה בבורסה ומוכרת מניות, וכל אחד קונה קצת מניות. והחברה אוספת באופן כזה כסף מהרבה מאוד משקיעים שונים שמספיק למימון מסע התגליות והכיבוש. אבל החברה היא בערבון מוגבל, ולכן אם זה לא מצליח והיא פושטת רגל, המשקיעים לא, אי אפשר לשים יד על הרכוש שלהם, המשקיעים לא איבדו שום דבר מעבר לגובה השקעתם. ויש הרבה משקיעים שמשקיעים בו זמנית באותה חברה, ולכן אף אחד בדרך כלל לא סופג מזה מכה פטלית. מצד שני, אין הגבלה על גובה הדיבידנדים שהחברה משלמת. כלומר, אם זה הצליח להם, והחברה גילתה מקום בעל ערך וכבשה אותו וישבה אותו, הדיבידנדים לבעלי המניות הם בלתי מוגבלים. אז באמת דרך מתוחכמת מאוד, על ידי הסיכון שלכם הוא תמיד מוגבל, אבל הרווחים שלכם הם בלתי מוגבלים בפוטנציה. ודבר שני שזה מאוד מתוחכם, זה מאפשר לממן מפעלים מאוד גדולים, לא על ידי משקיע אחד או שניים, על ידי חלוקה של הסיכון בין מספר מאוד מאוד גדול של משקיעים יחסית קטנים. דרך נוספת שמתפתחת באותו זמן להקטין את הסיכון או לחלק את הסיכון במפעלי הגילוי והכיבוש האלה, זה התפתחות עסקי הביטוח. מופיעות חברות ביטוח שהן אומרות את הדבר הבא, תמורת כך וכך מטבעות זהב, אנחנו נבטח את האונייה שיוצאת נניח לאמריקה או לאסיה, ואם היא תטבע, אנחנו נשלם את מלוא ההשקעה של המשקיעים בחזרה. אם היא לא תטבע, אז עשינו רווח של כך וכך מטבעות זהב. אבל אם חברת הביטוח מחשבת נכון את ההסתברויות, אוספת הרבה מידע אמפירי על איזה אחוז מהאוניות מצליח לחזור בשלום וכמה רווחים יש ממסע כזה, ועושה את כל החישובים המתמטיים נכון, זה שוב, זה מדע אקטואריה, אז זה יצליח לה. ובעצם עסקי הביטוח זה שיטה נוספת מתוחכמת לחלק סיכונים בין מספר גדול יותר של אנשים. כלומר, כל אונייה, נניח משקיעים במאה אנשים, אבל 100 אוניות שונות קונות כל אחת פוליסת ביטוח, ואז אחת תובעת והכל נאבד, מחזירים את הכסף, זה בעצם חילקתם את הסיכון לא בין 100 אנשים, אלא בין 100 כפול 100 אנשים. אז ביטוח זה בעצם דרך מאוד מתוחכמת להמשיך ולחלק את הסיכון בין מספר גדול יותר של משקיעים. וככה מתפתחת במות ה-16, 17, 18, מערכת פיננסית מאוד מתוחכמת, שהמרכז שלה הוא בחוף האטלנטי של אירופה, משהו היום הולנד, בלגיה, גרמניה, צרפת, פורטוגל, ספרד, קצת איטליה, אנגליה. המערכת הפיננסית הזאת מסוגלת לגייס תוך זמן קצר כמויות גדולות מאוד של אשראי, ולהעמיד אותו לרשות גם ממשלות וגם יזמים פרטיים שמעוניינים לעשות כל מיני דברים. להקים נמל, לחפור תעלה, לשלוח ציל לצד השני של העולם, לממן מלחמה. המערכת הפיננסית הזאת מסוגלת לממן את מסעות הגילוי והכיבוש ביעילות גדולה הרבה יותר מאשר כל ממשלה בכדור הארץ. ובאמת, מכאן ואילך, בחלק גדול מהמקרים, מי שמממן ומניע את ההתפשטות של האימפריאליזם האירופאי, זה לא הממשלות, אלא זה המערכת הפיננסית, שבאמת הלב שלה זה בורסות, זה חברות בערבון מוגבל, זה בנקים, זה חברות ביטוח, פנסיה וכן הלאה. דוגמה מאוד יפה ומפורסמת לזה, זה התחרות בין ספרד לבין הולנד בסוף המאה ה-16 וראשית המאה ה-17, ספרד, באמצע המאה ה-16, היא המעצמה הגדולה ביותר באירופה, והיא גם בתהליך של כיבוש האימפריה הגדולה ביותר, או הנרחבת ביותר, שהעולם עד אז ראה. ספרד שולטת בחלק ניכר מיבשת אירופה, גם באיטליה, בבלגיה, בהולנד, בחלקים נוספים מאירופה. וברוב דרום אמריקה, מרכז אמריקה, בפיליפינים, בכל מיני מושבות באפריקה וכן הלאה. כל שנה ציי אוצרות אדירים מפליגים מרחבי העולם לספרד. הולנד באותו זמן זה חלק מתוך הנחלות של מלך ספרד, הספרדים שולטים בהולנד, והולנד עצמה זה אזור נורא נורא קטן, עם משהו כמו 1.5 מיליון, 2 מיליון תושבים, עם 0 משאבים טבעיים משמעותיים. זה ביצה בסך הכל הולנד. ב-1568 ההולנדים מורדים בספרדים, מורדים במלך ספרד על רקע דתי. ההולנדים הם פרוטסטנטים, מלך ספרד הוא המגן הגדול של הקתוליות. בהתחלה המלד הזה נדמה חסר סיכוי לחלוטין. באמת ביצה קטנה מורדת נגד האימפריה הגדולה בעולם. אבל באופן מאוד מאוד מפתיע, ההולנדים לא רק זוכים בעצמאות שלהם, אחרי מלחמת העצמאות שנמשכת 80 שנה, אלא במהלך ה-80 שנה האלה הם דוחקים את הספרדים מהשליטה בנתיבי המסחר והתקשורת באוקיינוסים, והופכים לכוח האימפריאלי המוביל בעולם, לפחות לתקופה מסוימת, ומשתלטים על רשת של מושבות ונקודות מסחר בכל רחבי העולם, שהופכים את אמסטרדם לעיר, למרכז הפיננסי המוביל של אירופה, אם לא של העולם, ואת הולנד למדינה העשירה ביותר באירופה. איך ההולנדים עושים את זה? ההולנדים עושים את זה כי הם מצליחים לקנות את האמון של המערכת הפיננסית ולממן צבאות וציים, בשעה שהספרדים מאבדים את האמון של המערכת הפיננסית ופושטים את הרגל. ההולנדים מגייסים כמויות גדולות מאוד של אשראי בשווקים הפיננסיים של אירופה, משתמשים באשראי הזה כדי להקים בעיקר ציים וקצת צבאות, עם הציים שלהם מביסים את הספרדים, כובשים מושבות מהספרדים, שובים את ציי האוצרות של מלך ספרד, משתלטים על נתיבי המסחר של העולם, והרווחים שהם מפיקים מכל זה מאפשרים להם להחזיר את ההלוואות שהם קיבלו, לחזק את האמון של המערכת הפיננסית בהולנדים, שמאפשר להם לקבל יותר אשראי, יותר בזול, וכן הלאה וכן הלאה. איך בדיוק זכו ההולנדים באמון של המערכת הפיננסית, או איך זוכים באמון של המערכת הפיננסית? יש לזה מספר כללים בסיסיים שנכונים מ-1600 ועד היום. דבר ראשון, להחזיר הלוואות בזמן. במקביל, עוד נקודות מפתח, זה שמירה על מערכת משפטית הוגנת, והגנה על הזכויות הפרט, ובעיקר על הזכויות של רכוש פרטי. הון בורח ממדינות רודניות שפוגעות בפרט וברכושו, למדינות שבהן יש שלטון חוק שמגן על הפרט ועל רכושו. נניח הלוויתם מיליון מטבעות זהב למלך ספרד, ומיליון מטבעות זהב לסוחר הולנדי. אחרי איקס שנים, הסוחר ההולנדי מחזיר את ההלוואה שהוא לקח מכם בתוספת הריבית המובטחת. מלך ספרד לעומת זאת אומר, אני לא מחזיר לכם את ההלוואה, אני מלך ספרד, מה תעשו לי? מה תעשו לו? בפעם הבאה תסרבו להלוות לו. לעומת זאת, לסוחר ההולנדי תשמחו להלוות, ואפילו תגבו ריבית נמוכה יותר, כי הסיכון שבהשקעה הוא קטן יותר. ואם תסכימו בכל זאת להלוות כסף למלך ספרד, תיקחו ריבית גבוהה יותר בתור פיצוי על הסיכון שאתם לוקחים כשאתם מלווים כסף למישהו שידוע שהוא לא מחזיר הלוואות. נניח שגם מלך ספרד וגם הסוחר ההולנדי מסרבים להחזיר לכם את ההלוואה. אתם פונים לבתי המשפט בהולנד ובספרד. בהולנד בית המשפט עצמאי והוגן פוסק לטובתכם ומחייב את הסוחר להחזיר לכם את הכסף. בספרד בית המשפט משוחד על ידי המלך ופוסק לטובתו. מה יקרה במקרה הזה? אותו דבר. בפעם הבאה שיפנה לכם סוחר הולנדי ויבקש הלוואה, אתם תסכימו, כי אתם יודעים שבמקרה הכי גרוע תפנו לבית משפט ויש שם שלטון חוק ואתם תקבלו את הכסף חזרה. לעומת זאת, מלך ספרד פונה אליכם, לא תסכימו להלוות לו, או שתגבו ריבית מאוד מאוד גבוהה כדי לפצות על הסיכון. ומה קורה אם למלך ספרד יש מנהג קלוקל עוד יותר? וזה כשהוא צריך כסף, הוא תופל אשמות שווא של בגידה על סוחרים עשירים, או נניח על יהודים, ומחרים להם את הכסף בתור עונש. מה יקרה במצב הזה? סוחרים ספרדים או בעלי הון ספרדים חכמים יזדרזו להבריח את הכסף שלהם מספרד למקום שמכבד את זכויות הרכוש הפרטי, למשל להולנד, וישקיעו אותו בבנקים ובבורסות שמה, כי שמה זה בטוח. באופן הזה, גם מישהו חזק ועשיר כמו מלך ספרד עשוי לאבד את האמון של המערכת הפיננסית, בעוד שהסוחרים ההולנדים זוכים באמון של המערכת הפיננסית, ומה שחשוב מאוד להדגיש זה שזה הסוחרים ההולנדים והבנקאים ההולנדים, ולא המדינה ההולנדית, שבונים את האימפריה ההולנדית. מלך ספרד, האופן שבו הוא מנסה לקיים את האימפריה שלו, זה להטיל מיסים על נתינים שזה לא מוצא חן ביניהם. לעומת זאת, הסוחרים ההולנדים, האופן שבו הם בונים את האימפריה ההולנדית, הם לא מטילים מיסים, הם מנפיקים חברות בבורסה ומגייסים כסף ממשקיעים. ושוב, אנשים לא רוצים לשלם מיסים, אבל אנשים מאוד שמחים להשקיע את הכסף שלהם בבורסה. וב-1602 מוקמת חברת המניות, אולי המפורסמת ביותר בהיסטוריה, בטח בהיסטוריה ההולנדית, זה חברת הודו המזרחית ההולנדית, הווק. ווק זה ראשי תיבות של השם שלה, פרייניג דה אוסט אינדישה קומפני, שזה אחת המניות הראשונות של הווק משנת 1606, כאמור היא מוקמת, היא מונפקת ב-1602, ככה נראית מניה במאה ה-17, זה מבטיחה כך וכך אחוז, דיווידנדים וכך וכך אחוזי שליטה בחברה למי שמחזיק בידיים שלו את הנייר הזה. הווק מגייסת הון על ידי זה שהיא מוכרת את חתיכות הנייר האלה למשקיעים פוטנציאליים בבורסה של אמסטרדם, כולל לבעלי הון ספרדים. הרבה בעלי הון ספרדים, בזמן שהם מנהלים, שהמדינה שלהם נלחמת נגד ההולנדים, משקיעים את הכסף שלהם בבורסה באמסטרדם, ובעצם מממנים את האויב שלהם. הרבה מהכסף של ההולנדים מגיע בזמן הזה מהספרדים. הווק מגייסת כסף בבורסה, מה היא עושה עם הכסף הזה? היא סוחרת או קונה ספינות, מלאכים, תותחים, רובים, אבק שריפה וכן הלאה, ומשתלטת על נתיבי מסחר. המטרה הראשונה העיקרית שלה זה נתיבי המסחר למזרח אסיה. היא נאבקת על השליטה בנתיבים האלה נגד הספרדים וגם נגד מתחרים פורטוגזים, צרפתים ובריטים. ובסופו של דבר הווק משתמשת בכסף הזה כדי לממן לא רק את ההשתלטות על נתיבי המסחר, אלא כיבוש של אימפריה טריטוריאלית ענקית במזרח אסיה, בעיקר באינדונזיה. אינדונזיה זה אוסף של אלפי איים, שבמאה ה-17, ב-1600, נשלטו על ידי מאות ממלכות, נסיכויות ושבטים. הסוחרים של הווק מגיעים לאינדונזיה בהתחלה כדי לסחור, אבל בהדרגה הם מתחילים לנהל מלחמות כיבוש, לכבוש את האיים של אינדונזיה, והם כובשים אי אחרי אי אחרי אי. איך חברת מניות כובשת טריטוריה? מאוד פשוט. במאה ה-17 זה עידן השיא של הצבאות הפרטיים, של הצבאות השכירים, כמו שיש היום שוק בינלאומי של עובדות ניקיון ומטפלות, אז במאה ה-17, גם היום יש שוק גדל והולך של שכירי חרב, אבל זה כאין וכאפס לעומת מה שיש במאה ה-17. במאה ה-17 יש שוק בינלאומי של לא רק חיילים בודדים. אתם יכולים לזכור בשוק פלוגות וגדודים וחטיבות וצבאות שלמים, כולל הגנרלים שלהם, כולל התותחים, כולל עגלות האספקה, כולל הרופאים. אתם יכולים לזכור צבא שלם או צי שלם. הווק, עם הכסף שמגייסת בבורסה, מקימה צבא שכירים בינלאומי, שבעזרתו היא פשוט כובשת את אינדונזיה. במשך 200 שנה, חברת מניות פרטית שולטת באינדונזיה. אינדונזיה היא לא מושבה של הולנד. אינדונזיה היא מושבה, היא שייכת לחברת מניות, שמנוהלת על ידי דירקטוריון של בעלי מניות. נכון, המעבר ממשחק סכום אפס ל-win-win situation הוא לא קורה ביום אחד. הווק, עידן התהילה שלה זה עוד לפני אדם סמית. אדם סמית זה סוף המאה ה-18, הווק פועלת כבר בתחילת המאה ה-17. שום דבר ממה שתיארתי היום לא קורה ביום אחד. זה 500 שנה שזה קורה בהדרגה. מה שכן הווק חושבת כבר בתורה הרבה יותר קפיטליסטית, זה הרעיון של אפשר להגדיל את נפח המסחר הכללי בעולם. אנחנו רוצים לשלוט בנתח גדול ככל האפשר ממנו, אבל יש פה הזדמנויות חדשות לחלוטין. הווק היא לא היחידה. המודל הזה נהיה מודל מאוד דומיננטי. בכל מקום במערב אירופה מתפתח המודל הזה של חברות מניות פרטיות שמגייסות כסף בבורסה, מגייסות הון בבורסה וממשקיעים פרטיים כדי לגלות ולכבוש אימפריות. בזמן שהווק פועלת באוקיינוס ההודי, חברה הולנדית נוספת, חברת הודו המערבית ההולנדית, פועלת בצפון אמריקה ובאוקיינוס האטלנטי. ב-1624 חברת הודו המערבית ההולנדית מייסדת מצודה על שפח נהר ההדסון בצפון אמריקה, שהיא קוראת לה ניו אמסטרדם, אמסטרדם החדשה, על שם אמסטרדם. כדי לשלוט בסחר של נהר ההדסון, אחד ממוקדי המסחר העיקריים בצפון אמריקה באותו זמן. מסביב למצודה הזאת היא קמה עיר, אמסטרדם החדשה, שמותקפת שוב ושוב על ידי הבריטים, עד שהבריטים מצליחים בסופו של דבר ב-1664 לכבוש את אמסטרדם החדשה, ומשנים את השם שלה לכבודו של הדוכס מיורק ליורק החדשה, זאת ניו יורק. אבל מאוד מעניין לציין שהחומה שחברת הודו המערבית ההולנדית בונה כדי להגן על המושבה שלה, על המצודה שלה, מפני הבריטים והאינדיאנים שתוקפים אותה פעם אחר פעם, מונצחת עד היום בשם של הרחוב המפורסם ביותר בעולם, זה רחוב החומה, וול סטריט. זאת וול סטריט עובר במקום שבו עמדה החומה של המושבה הזאת, של חברת הודו המערבית ההולנדית, וזה במובן הזה איזשהו תזכורת היסטורית למה באמת המקור של הסיפור הזה. אבל באמת בשלהי המאה ה-17, ההולנדים מאבדים לא רק את אמסטרדם החדשה, אלא גם את המקום שלהם בתור הקטר הפיננסי והאימפריאלי של אירופה. הולנד הולכת ושוקעת מסיבות שאין לי את הזמן לדבר עליהן. על הירושה בתור באמת המנהיגה הפיננסית והאימפריאלית של אירופה נאבקות שתי מתחרות, בריטניה וצרפת. בהתחלה נדמה שהקלפים הטובים ביותר נמצאים בידי צרפת. צרפת היא מדינה הרבה יותר גדולה באותו זמן מבריטניה, גם בשטח אבל בעיקר במספר התושבים שלה. היא מדינה עשירה יותר, עם צבא הרבה יותר גדול ומיומן, עם מערכת פוליטית הרבה יותר, לפחות במונחים של אז, ריכוזית ויעילה. אבל בתחרות על השליטה בנתיבי המסחר והכיבושים של העולם, הצרפתים מפסידים לבריטים מאותה סיבה שהספרדים הפסידו להולנדים. הבריטים מצליחים לזכות באמון של המערכת הפיננסית, שנותנת להם אשראי לכבוש את העולם, בזמן שהצרפתים מאבדים את האמון של המערכת הפיננסית, מכמה וכמה סיבות שרובן מתמצות לאירוע אחד ויחיד. הוא לא האירוע היחיד החשוב, אבל הוא כולל בתוכו את בעצם את המרכיבים שגורמו לצרפת לאבד את אמון המערכת הפיננסית. האירוע הזה זה המשבר הפיננסי הגדול ביותר של המאה ה-18, המשבר של בועת המיסיסיפי, שגם הוא נגרם על ידי חברת מניות אימפריאלית. ב-1717 מוקמת חברת המיסיסיפי הצרפתית, שמגייסת את ההון שלה בעיקר ממחירה של מניות בבורסה של פריז, כדי לממן פתיחה של נתיבי מסחר ולהקים מושבות חדשות באזור של נהר המיסיסיפי. האם ניו אורלינס היא שריד למפעל הזה? אבל הקשרים בין ראשי החברה לבין ראשי השלטון בצרפת היו מאוד מאוד אדוקים. ג'ון לאו, מהגר סקוטי, היה המנהל של חברת המיסיסיפי. באותו זמן בדיוק הוא גם היה המנהל של הבנק המלכותי של צרפת, וגם היה שר האוצר של צרפת. הכל באותו זמן. כמו שתראו מיד, היו לזה השלכות קטלניות. חברת המיסיסיפי, כשהיא מנפיקה את המניות שלה, היא רוקמת סיפורי ניסים ונפלאות על העושר שתמון באזור של נהר המיסיסיפי, שבאותו זמן היו בו רק אינדיאנים, ביצות ואליגטורים. אבל אף צרפתי כמעט לא היה שם, אז הפריזאים מאמינים לסיפורי ניסים ונפלאות על העושר האדיר שיש באזור של המיסיסיפי. והמחיר של המניות של חברת מיסיסיפי הולך ועולה והולך ועולה. כשהחברה יוצאת לבורסה, מחיר מניה של המיסיסיפי עומד על 500 ליברות למניה. ב-1 באוגוסט 1919 המחיר כבר 2,750 ליברות, ב-30 באוגוסט 4,100 ליברות, ב-4 לספטמבר 5,000 ליברות, ב-2 בדצמבר המחיר של מניה של המיסיסיפי חוצה את רף 10,000 ליברות, ופשוט אופוריה מטורפת שוטפת את הרחובות של פריז. אנשים בטוחים שהם גילו את הדרך להתעשר בקלות. זאת אומרת, מישהו שהשקיע 1,000 ליברות בקנייה של המניות בהתחלה, יש לו פי 20 עכשיו. אנשים מוכרים את כל רכושם כדי לקנות עוד ועוד מניות של חברת המיסיסיפי, כי הם בטוחים שזהו, הם גילו את הדרך להתעשר בקלות. זה נשמע מגוחך, אבל עד היום אנשים שוב ושוב ושוב נופלים בפח הזה. אז באמת המחיר של המניה חוצה את אותו רף קסמים של 10,000 לירות למניה ב-2 בדצמבר, אבל כמה ימים אחרי זה מתחילה פאניקה. ספקולנטים בבורסה של פריז מגיעים למסקנה שמחיר המניה כבר לגמרי לא ריאלי, ושזה בועה ושהיא הולכת להתפוצץ, ומתחיל למכור את המניות שלהם. ומתחיל גל של בהלה. ראשי החברה, בעיקר ראש החברה ג'ון לאו, מחליט לייצב את המחיר של המניה על ידי זה שהוא גם ראש הבנק המלכותי של צרפת, הוא משתמש בכסף של הבנק כדי לקנות עוד ועוד מניות. כל מניות שמוציאים למחירה בבורסה, הבנק קונה אותן. וכך הוא מייצב את המחיר של המניה, עד לנקודה שבה נגמר הכסף בבנק המלכותי של צרפת. ואז שר האוצר הצרפתי, שהוא אותו בן אדם, ג'ון לאו, נותן רשות להדפיס עוד כסף ולהעביר אותו לבנק המלכותי של צרפת כדי לקנות עוד מניות של חברת המיסיסיפי שהוא הבעלים שלה, הוא המנהל שלה. באמת עושים את זה ומצליחים על ידי התמרונים האלה לייצא ואפילו להעלות את המחיר של המניה עוד קצת, אבל בסופו של דבר זה לא יכול להחזיק מעמד וזה מתרסק, הבועה מתפוצצת, זה האסון הפיננסי אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של צרפת, הבנק המלכותי קורס, האוצר הצרפתי קורס, החברה כמובן קורסת, אנשים שהשקיעו את כל הרכוש שלהם במניות של המיסיסיפי מאבדים את כל עולמם, המון המון אנשים מתאבדים. במובן מסוים המערכת הפיננסית של צרפת אף פעם לא התאוששה מהמכה הזאת. הבורסה של פריז, שבזמנו הייתה מובילה באירופה, מאבדת הרבה מהאמון של המשקיעים שנודדים לאמסטרדם וללונדון, שהופכים את המרכזים הפיננסיים. עד היום פריז היא לא מרכז פיננסי. גרוע לא פחות מזה, מלך צרפת מאבד את המשטר הצרפתי, מאבד את האמון של המערכת הפיננסית בגלל כל הפוילשטיקס האלה, והקשרים היותר מדי הדוקים, באמת כל הרצת מניות, מאבדים את האמון של ציבור המשקיעים ושל המערכת הפיננסית, ועושים עוד כל מיני דברים שאני לא אכנס אליהם שגורמים לאובדן של המערכת הפיננסית. ולכן מלך צרפת מתקשה יותר ויותר בגיוס של הלוואות מהבנקים ומהבורסות של אירופה לטובת המפעלים והמלחמות שלו. באותו זמן בריטניה היא חלוצה, היא מפתחת שיטות יותר ויותר מתוחכמות, לא רק של בנקאות וניהול בורסות, אלא גם של פיקוח יותר הוגן ויותר מסודר על מה שקורה במערכת הבנקאית ועל היחסים בין המערכת הפיננסית לבין השלטון, שגורם להתחזקות האמון של המשקיעים בבריטים ובבורסה של לונדון. ובעוד של הצרפתים יותר ויותר קשה ללוות כסף והם צריכים לשלם עליו בריבית הולכת וגדלה, הבריטים מצליחים לגייס יותר ויותר כסף בריבית יותר ויותר נמוכה. והאשראי הזה הוא במידה רבה סוד ההצלחה של בריטניה, שהיא מצליחה, למרות שהיא מדינה הרבה יותר קטנה וענייה, היא מצליחה לממן את מסעות הכיבוש שלה הרבה יותר ביעילות מאשר מלך צרפת. מלך צרפת רק הולך מדחי אל דחי. בסוף המאה ה-18, כמו הוא לוקח עוד ועוד הלוואות בריבית יותר ויותר גדולה, רק כדי להחזיר את ההלוואות שהוא לקח קודם. עד שבסופו של דבר הוא מסתכל, או השר האוצר שלו, מסתכל בספרי החשבונות ומגיע למסקנה שרוב ההכנסות של המדינה משועבדות לתשלום הריבית על הלוואות קודמות, שלא לדבר על הקרן, ושבקצב הזה צרפת פשוט עומדת בפני פשיטת רגל מוחלטת. זה הנקודה שבה אומרים, טוב, אין ברירה, חייבים להעלות את המיסים. בשביל זה צריך לכנס את אספת המעמדות, מכנסים את אספת המעמדות כדי להעלות את המיסים, וככה כידוע פורצת המהפכה הצרפתית. 1989, המלך באמת מגיע למסקנה שהמדינה פשטה את הרגל, ולכן צריכים לכנס את האספה ולהעלות מיסים, ומשם מתחיל כדור השלג של המהפכה להתגלגל. בעוד שצרפת, מלך צרפת והאימפריה הצרפתית קורסים, בריטניה הופכת להיות הכוח הפיננסי והאימפריאלי המוביל בעולם, וכמו האימפריה ההולנדית, גם האימפריה הבריטית, לפחות בתקופה הזאת, מאה ה-18, ראשית מאה ה-19, זאת אימפריה שמוקמת ומנוהלת לא על ידי הממשלה הבריטית, שבממשלות באופן כללי משקיעים לא נותנים הרבה אמון, אלא היא מוקמת ומנוהלת על ידי חברות מניות פרטיות. הדוגמה הכי ידועה לזה זה הכיבוש של הודו. תת היבשת ההודית, משהו היום הודו, פקיסטן, בנגלדש, נפאל, נכבשת לא על ידי בריטניה המדינה, אלא הודו נכבשת ונשלטת על ידי חברת מניות פרטית שמונפקת בבורסה, חברת הודו המזרחית הבריטית, The British East India Company. שוב, אותו סיפור, מגייסים כסף עם משקיעים בבורסה בלונדון, מקימים צבא בהודו וכובשים את הודו. במשך 100 שנה עד 1857, 150 מיליון הודים, אימפריה אדירה, הרבה יותר גדולה מבריטניה עצמה, היא רכוש פרטי של חברת מניות. מי שהיום מדבר על שחברות צוברות יותר מדי כוח, זה כעין וכאפס לעומת הכוח שהיה לחברות פרטיות במאות ה-17 וה-18. רק ב-1857 הכתר הבריטי מלאים את הודו. כלומר, אומר, זה כבר לא שייך לחברה, זה שייך מעכשיו לכתר הבריטי. אבל נפוליון לאג לאימפריה הבריטית וקרא לה אימפריה של חנוונים, אבל החנוונים מנצחים גם את נפוליון. זאת אומרת, המודל הזה של אימפריה שנבנית ומנוהלת על ידי חברות פרטיות, בעצם גם שובר את הניסיון הנפוליוני, שזו ניסיון מסורתי, של אימפריה שמוקמת על ידי מצביא גדול ומנוהלת באופן ריכוזי על ידי ממשלה. אבל ההלאמה של אינדונזיה ב-1800 וההלאמה של הודו ב-1857, זה פחות או יותר מבשר את הסוף של העידן שבו חברות מניות פרטיות מקימות צבאות ושולטות באימפריות. אבל זה לא סוף הקשר בין אימפריאליזם לקפיטליזם. להפך, זה בעצם מה שקורה במאה ה-19, זה שעולים כיתה. הקשר בין החברות מניות ובעלי ההון לבין הממשלות והמדינות כל כך מתהדק במאה ה-19, שבעצם החברות מניות כבר לא צריכות להחזיק צבא משל עצמן ואימפריה משל עצמן, הן יכולות לסמוך על הממשלה ועל המדינה שהם ישרתו את האינטרסים שלהם. אז בעצם אפשר להבין את ההלאמה של הודו ואת ההלאמה של אינדונזיה לא בתור ירידה של הקשר הזה בין קפיטליזם לאימפריאליזם, אלא בתור עליית מדרגה, שעכשיו המדינה עצמה הופכת להיות, באמת אומרים במאה ה-19, שמה זה הממשלה? מי הממשלה? הממשלה זה האיגוד המקצועי של בעלי ההון. כמו שלפועלי הרכבת יש איגוד מקצועי, ולפועלי הנמל יש איגוד מקצועי, גם לבעלי ההון יש איגוד מקצועי, איך קוראים לו? הממשלה. ובאמת, הממשלות יותר ויותר הופכות להיות או מושפעות מהאינטרסים של בעלי ההון והחברות הפרטיות והבורסות. יש המון 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 דוגמאות מהמאה ה-19. ניתן את הדוגמה המפורסמת ביותר לשמצה. זה מלחמת האופיום בין סין לבריטניה, כן? אני לא שומע? למה הממשלה והצבא צריכות להתערב בעסקים של החברות? כי על החברות זה היה נטל מאוד מאוד כבד להחזיק אימפריה וצבא וצי וכן הלאה, והם גם לא כל כך עשו את זה טוב, זאת אומרת, כי זה לא היה, הם לא בנויות לזה. אז הם, שוב, עשו את זה יחסית לא רע לאורך המאות ה-17 וה-18, אבל אם המדינה מוכנה לעשות את זה בשבילהן, עוד יותר טוב. אז זה באמת מה שקורה במאה ה-19, שהמדינה נכנסת לנעליים האלה ועושה את זה בשבילהם. הדוגמה הכי ידועה זה מלחמת האופיום בין בריטניה לסין, 1839 עד 1842. מה שקורה זה שבחצי הראשון של המאה ה-19, חברת הודו המזרחית הבריטית ואנשי עסקים בריטים נוספים, אחד מענפי ההכנסה החשובים ביותר שלהם, זה ייצוא של סמים לסין, בעיקר ייצוא של אופיום. האופיום מגודל בצפון הודו ובאזור של היום אפגניסטן ופקיסטן. שטחים שנשלטים על ידי חברת הודו המזרחית הבריטית. שטחים עצומים של גידולים של פרג, מזה מפיקים אופיום ושולחים את זה לסין, שהיא השוק העיקרי לסמים באותו זמן. הסוחרים הבריטים עושים מזה רווח עצום, הממשלה הסינית הרבה פחות מרוצה, משתי סיבות, א', הפסד גדול למשק הסיני, ב', מיליוני מכורים לאופיום, לא ממש טובים, לא לחברה ולא לכלכלה ולא לשום דבר, והממשלה הסינית באיזשהו שלב אוסרת על הסחר בסמים, כשהסוחרים, סוחרי הסמים הבריטים מצפצפים עליה, אז המשטרה הסינית מתחילה להחרים בכוח, מטענים של סמים ולאסור סוחרי סמים בריטים. בשלב הזה סוחרי הסמים הבריטים, שזה שוב חברת הודו המזרחית הבריטית וכן הלאה, יש להם לובי מאוד מאוד חזק בפרלמנט בלונדון. הרבה מחברי הפרלמנט והשרים יש להם מניות בחברות לסחר הסמים. וב-1839 בריטניה מכריזה מלחמה על סין בשם עקרון הסחר החופשי, זה בעצם עקרון סחר הסמים החופשי, כי באמת האיסור העיקרי היה שהסינים מטילים, זה על הסחר בסמים. סליחה? החברה היא עדיין פרטית. החברה היא פרטית, אבל הרבה מבעלי המשקיעים הכבדים הם חברי פרלמנט, או מי שמממן את מסעות הבחירות של חברי הפרלמנט. אז בריטניה מכריזה מלחמה, ובזכות הגל הראשון של האמצעות הטכנולוגיות החדשות של המהפכה התעשייתית, אוניות קיטור, רובים חדשים, תותחים חדשים, הבריטים מנחילים תבוסה מוחצת לסינים, שאין להם מושג מאיפה נחתה עליהם המכה הזאת. ב-1942 חותמים על הסכם שלום, שבו סין מתחייבת לשלושה דברים עיקריים. א', לא להפריע יותר לסוחרי הסמים הבריטים, לפעול בחופשיות בסין, ב' לפצות את סוחרי הסמים על המטענים שהוחרמו ונהרסו על ידי שוטרים סינים לפני המלחמה. יש לכם פה איור מהתקופה של שוטרים סינים הורסים מטען של סמים של סוחרים בריטים. ודבר שלישי, לתת לבריטניה את נמל הונג קונג, שישמש בסיס יבשתי בסין, שממנו אפשר להפיץ לא רק סמים אלא גם דברים אחרים, עם מינימום של פיקוח מצד הממשלה הבריטית ל-150 שנה, ובאמת הונג קונג נשארת בידי בריטניה עד לפני 15 שנה או משהו כזה. ובסוף המאה ה-19, 40 מיליון סינים, שזה 10% מהאוכלוסייה, מכורים לאופיום. אז זו הדוגמה הכי מפורסמת של באמת ממשלה וצבא בשירות האינטרסים של בעלי ההון והמשקיעים. עוד דוגמה מפורסמת יש במצרים. במצרים, בחצי השני של המאה ה-19, משקיעים בריטים וצרפתים מלווים לשליטי מצרים סכומי עתק, בהתחלה בשביל לחפור את תעלת סואץ. אחרי זה, המצרים רואים שזו שיטת קלה להשיג כסף, הם מלווים עוד ועוד ועוד כסף בשביל פרויקטים פחות ופחות ופחות סבירים מתעלת סואץ. ובשלב מסוים מצרים באמת פושטת את הרגל, ואז השליטים במצרים מכריזים על שמיטת חובות חד צדדית, הם פשוט אומרים, אנחנו לא מתכוונים להחזיר את ההלוואות שלקחנו מהמשקיעים הבריטים והצרפתים. שוב מפעילים לחץ על הממשלה בלונדון, ובריטניה מכריזה מלחמה על מצרים כדי להגן על האינטרסים של המשקיעים, וכובשת אותה ב-1882 ושולטת במצרים, מקימה פרוטקטורט ששולט במצרים עד אחרי מלחמת העולם השנייה. לא זו בלבד שבמאה ה-19 יותר ויותר מלחמות מנוהלות כדי להגן על האינטרסים וההשקעות של המשקיעים, אלא עוד קפיצת מדרגה זה שמתחילים להנפיק את המלחמות בעצמן בבורסה, בתור מפעל כלכלי לכל דבר. דוגמה מפורסמת זה מלחמת העצמאות היוונית. ב-1821 היוונים מורדים באימפריה העות'מאנית. ליוונים אין כסף ומלחמה עולה כסף. כדי לממן את המרד, היוונים פונים ליזמים בריטים בבורסה של לונדון, שתחום ההתמחות שלהם זה הנפקת מלחמות. יש לכם ניסיון בזה, כי נגיד מלחמות בדרום אמריקה באותו זמן מונפקות באותו אופן. מה זה להנפיק מלחמה? זה להוציא איגרת חוב עבור המלד היווני. אתם קונים איגרת חוב עבור המלד היווני, והמורדים היוונים מתחייבים שאם הם ינצחו במלחמה ויקימו מדינה יוונית עצמאית, הם יחזירו לכם את גובה ההשקעה שלכם פלוס ריבית כזאת וכזאת. באופן הזה מנפיקים את המלחמה ומממנים אותה. איגרות החוב עוברות לסוחר, ויש מסחר ער באיגרות חוב של המלחמה הזאת בבורסה של לונדון, כשכל פעם שהיוונים מנצחים המחיר של איגרות חוב עולה, וכשהם מפסידים זה יורד. בסופו של דבר הטורקים עומדים, מנצחים ועומדים לדכא את המרד ב-1827, וגם במקרה הזה מפעילים לחץ מכל מיני כיוונים על הממשלה, לא רק של בריטניה, גם צרפת ורוסיה, ונשלח צי משולב, בריטי, צרפתי, רוסי, למימי הים האגאי, עם הוראות רשמיות של רק להתבונן ולהשגיח, ובשום פנים ואופן לא להתערב במלחמה. בנסיבות שמעולם לא הובערו לאשורן עד היום, הצי הזה נכנס לנמל נברינו, שהיה הבסיס העיקרי של הצי הטורקי-מצרי, ובקרב נברינו מטביע בתוך שעתיים את כל הצי הטורקי-מצרי, וככה יוון זוכה בעצמאות שלה. אחרי שיוון זוכה בעצמאות שלה, היוונים מגלים שהם לא מסוגלים לעמוד בהחזרי החובות למשקיעים, והכלכלה של יוון נשארת ל-100-150 שנים הבאות, משועבדת לנושים בעיקר בריטים. אותו דבר קורה בדרום אמריקה. דרום אמריקה בחצי השני של המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 נחשבת חלק לא פורמלי מהאימפריה הבריטית, כי הכלכלות שם משועבדות לחלוטין לנושים בריטים. המדינה היא לכאורה עצמאית, ברזיל או אורוגוואי או ארגנטינה או צ'ילה הם לכאורה עצמאיות ומנהלות מדיניות חוץ, ויש להם צבא ודגל והמנון וכן הלאה, אבל הם בעצם משועבדות לנושים הבריטים, בעיקר בריטים, שמנהלים את הכלכלה שלהם. אז באמת הולך ונוצר במאה ה-19 קשר הדוק מאוד, עוד יותר הדוק, בין המשקיעים לבין השלטון, בין ההון לבין השלטון, הם בעצם נהיים אותם אנשים. מה שגורם, אחד הסיבות שגורמות לכך, שהאמון, כמות האשראי, או שוק האשראי, נהיה קשור יותר ויותר באופן הדוק למערכת הפוליטית. ורואים את זה באמת עד היום, ש... האשראי או דירוג האשראי של מדינה הוא לא תלוי רק בגורמים כלכליים תיאוריים, כמו נגיד המשאבים הטבעיים של המדינה הזאת, אלא דירוג האשראי של מדינה או גם של חברה תלוי במשתנים פוליטיים וחברתיים לא פחות מאשר במשתנים כלכליים. מדינה נניח עם שלטון יציב או מצב ביטחוני יציב או מערכת שיפוטית יעילה ויחסית חופשייה משחיתות, יש לה דירוג אשראי גבוה גם אם אין לה הרבה משאבים טבעיים. לעומת זאת מדינה עם משאבים טבעיים מאוד רבים, נגיד המון המון נפט, אבל משטר עודני לא יציב ומושחת, יהיה לה דירוג אשראי נמוך. ומה שקובע מעל הכל את ההצלחה הכלכלית של מדינות במאות שנים האחרונות, זה לא המשאבים הטבעיים שלהם, אלא זה דירוג האשראי שלהם. ולכן נגיד באמת מדינה עם הרבה מאוד משאבים טבעיים, אבל דירוג אשראי נורא נורא נמוך, נגיד מדינה כמו קונגו, יש לה המון אוצרות טבע, אבל דירוג אשראי אפסי, מאוד מאוד מתקשה לצאת מהבוץ, כי מאוד קשה לה לגייס הלוואות בשביל לפתח את המשאבים שלה. לעומת זאת מדינות שאין להן שום משאבים טבעיים, אבל דירוג אשראי גבוה, קל להן לגייס הלוואות, גם בתור המדינה וגם בתור חברות, קל להם לגייס השקעות ואשראי שמאפשר להם לפתח תעשייה ומערכת חינוך ותשתיות וכן הלאה ולהתאשר. אז באמת החשיבות של האשראי הולכת ועולה, והקשר בין המערכת הפיננסית למערכת הפוליטית גם כן הולך ומתהדק, מה שאומר שבסופו של דבר באמת הכלכלה נשזרת לחלוטין בתוך אותו מארג פוליטי ולא יכולה לעמוד בפני עצמה. זה נקודה שחשוב להבהיר אותה בגלל נושא שנחזור לדבר עליו בתחילת השיעור הבא. כמו שהזכרנו לפני איזה חצי שעה, החסידים האדוקים ביותר של הקפיטליזם אומרים שהדרך הטובה ביותר לצמיחה כלכלית זה להשאיר את ההון בידיים של משקיעים פרטיים עם מינימום של התערבות מצד השלטון ומצד המערכת הפוליטית, כי המשקיעים הפרטיים יודעים הכי טוב איפה להשקיע את הכסף. אז כמו שהזכרתי, יש לזה ויכוח מאוד 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 גדול. אנחנו ננסה לגעת קצת בוויכוח הזה בתחילת השיעור הבא, ובנוסף לזה ננסה לבדוק את ההשפעות של באמת הצמיחה של הכלכלה הקפיטליסטית והמערכת האשראי והבורסות וכן הלאה, לא רק על האימפריאליזם האירופאי, אלא גם על מה שקורה בתחומים נוספים של החברה והפוליטיקה בעולם ב-200-300 שנים האחרונות.